נתחיל מחלק מהדברים, נגענו בנגיעות בחבורה, עכשיו נכנוס את זה למקום אחד. נתחיל מעניין של הלכה, בסדר? בואו נתחיל מההלכה. כדי לתקן תקנות על עם ישראל, צריך המון המון אחריות. המון אחריות, כי לראות שבאמת התקנה היא מועילה, והיא לא סתם, והיא לא מכבידה, ולא יעמדו בה. אפשר להגיד שברף של התקנות, הרמה הכי גבוהה זה צום. לגזור צום על עם ישראל, זה צריך אחריות גדולה מאוד. תראו מה קורה מהקטניות שנגעו לנו קצת באוכל בפסח, כמה אנשים זזים בלי חסרי נחת, אז לגזור צום. צום י' ז' בתמוז זה גם בקיץ, גם חם, זה צום ארוך. יש כאלה שגם מרגישים את הצום גם יום אחרי. מניקות, מעוברות, לא צמות אמנם, אבל כאילו יש פה עניין. יש לי ילדה שהיה לה בת מצווה בחודש ניסן. כאילו לפני חודשיים וחצי, מבחינתה הצום היה אירוע. כאילו, וואה, עכשיו היא צריכה לצום את הדבר הזה, מאיפה זה? כאילו, י"ז בתמוז לא מחנכים. אין חינוך לצומות חורבן. מה אתה מחנך? את הילד שלך שתהיה גדול, תצום? תהיה גדול, תהיה גאולה, בעזרת השם. יום כיפור מחנכים. אז למה יש צום נפרד בי"ז בתמוז? כשיש לנו עוד שלושה שבועות צום, אותו דבר, פחות או יותר, תשעה באב, כלומר, זה כאילו הגרסה הגדולה, חורבן בית המקדש, הכל נחרב. למה הפרידו את י"ז בתמוז לצום נפרד, שזה גם צום, זה גם עוד ג' שבועות יש דבר דומה מאותו עניין? מה הסיבה? צריך למצוא הצדקה הלכתית להפרדה הזאת שקובעת תאריך בפני עצמה. כתוב נפרצה החומה. אוקיי, נפרצה החומה, שבוע אחר כך הם עברו את רחוב מעלה חלדיה, שבועיים אחר כך הם עברו את רחוב האופל, וכעבור ג' שבועות הם הגיעו לבית המקדש. זה דרכו של עולם. אמרת שנחרב המקדש, הבנו כבר את הכל. כלומר, אני יכול להבין, אם ניקח נגיד דוגמה לעלינו לאדם חולה, אני יכול להבין שהוא יציין שפיר היטב את התאריך שבו נודע לו שהוא חולה. זה מקביל לעשרה בטבת, שהתחיל המצור, אני יכול להבין. אני יכול להבין שהוא יציין גם את היום האחרון של הקבורה, של המוות, לא עלינו, כן, תשעה באב. אני לא יכול להבין אם יום אחד שהגיע עוד איזה בדיקה רעה, היו הרבה בדיקות רעות, היו הרבה שלבים בדרך, הרבה נפילות, עוד אחת במה י"ז בתמוז קובע תאריך בפני עצמו? זאת שאלה אחת. בסדר? צריך לתת לה מענה, אני אומר, זה מענה הלכתי. אתה לא יכול לגזור כאותי גזרה בלי שיש לך סיבה מאוד מאוד מוצדקת. זה צום, זה לא משחק ילדים. זה לא משהו, זה צום. שאלה שנייה היא שאלת התאריך. בשני מקומות בתנ"ך מופיע תאריך אחר לי"ז בתמוז. גם בסוף ספר מלכים, אני כאן בלי תנ"ך קורן, כמו, מבחינתי זה אני כמו עיוור. כתוב, ויהי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חברה לירושלים, ויחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור, עד 12 שנה למלך צדקיהו, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא ילחם לעם הארץ, ותיבקע העיר. בתשעה לחודש. גם בספר ירמיה זה כתוב. ט' ולא י"ז. אז יש פה איזה מין דבר משונה. נכון? למה אנחנו מצמים? אז תירוץ אחד, זה בית ראשון, ואנחנו מצמים לבית שני. בבית ראשון זה היה בט' בתמוז, בבית שני בי"ז בתמוז. זה תירוץ אחד, אבל התירוץ הזה הוא קצת קשה, כי כשהחז"ל אומרים את הדברים שהראו בי"ז בתמוז, הם כוללים אותם ביחד. נשברו הלוחות, ועומד צלם בהיכל, ובוטל התמיד, ונפגעה החומה, וכו' וכו'. כאילו, לא עשו כאן איזה הבחנה, משמע שגם גם בבית ראשון החומה נפגעה בי"ז בתמוז. זאת שאלה שנייה. ושאלה שלישית על העניין הזה, זה האם חמשת הדברים שהתרחשו בי"ז בתמוז, יש ביניהם קשר? או שזה אקראית, קרו בו חמשת דברים, זה וזה וזה וזה, במקרה הם קרו באותו תאריך. ואיך כל זה קשור להרצל? כן, כ' תמוז, הרצל אמר. אגב, אם כבר הזכרנו את הרצל, באיזה שנה הוא נפטר? בלי גוגל עכשיו. לפני 116 שנים. לא. הרצל נפטר ב-1904. 1904 הוא נפטר. 1897 זה הקונגרס הציוני הראשון. כלומר, הוא פעל משהו כמו 10 שנים. כציוני, 10 שנים, זה הכל. כמו טיל, נפטר ב-44. גיל צעיר מאוד, מחלת לב. כמו איזה טיל ששוגר, הדליק את האומה ב-10 שנים ונפטר. כמעט לא נשאר לו זרע, יש לו ילדים, אחד התאבד, אחד זה, אחד נהרה, כל מסובך כזה. בואו ננסה להתחיל להבין. אפשר להגיד שספר ירמיהו, אם אני מנסה לתמצת את ה... סליחה רגע, לא סיימתי, רגע. אני חוזר רגע לתת בתמוז. הגמרא שואלת את זה. הירושלמי בתענית שואל את השאלה הזאת. מה זאת אומרת? כתוב, אנחנו יודעים י' זין. הירושלמי אומר כל מיני תירוץ אחד, לא נתייחס אליו כרגע. תירוץ שני שהירושלמי אומר, תירוץ מדהים. מה הוא אומר? קלקול חשבונות יש כאן. שמעתם? כלומר, טעות בתנ"ך, קלקול חשבונות. משל אומר הירושלמי למלך, שעשה חשבונות, ובאה לו שמועה שמת בנו, התבלבלו חשבונותיו. אמר המלך, אותו יום שבא לי השמועה שנשבע בני והתבלבלו החשבונות, היום הזה ממנו אני אתחיל לספור את הציפייה לחזרת הבן שלי. אז כתוב ט' בתמוז בתנ"ך, אבל באמת זה היה י"ז, והנביא כאילו התבלבל. כלומר, או הנביא רצה להעביר אותנו חוויה של בלבול. אתה קורא ט', אבל אתה קורא במשנה י"ז, רגע, מה קורה כאן? התבלבלת מצוין. טוב מאוד שהתבלבלת. זה מה שרציתי לעשות לך, לבלבל אותך. למה? למה דווקא י"ז בתמוז לבלבל אותנו? למה לא בתשעה באב? מה זה בלבול חשבונות הזה? קלקול חשבונות יש כאן, אומרת הירושלמי בתענית. טוב, אז כדי להבין את זה, את כל השאלות האלה שפתחנו איתן, עכשיו אסור לכם להירדם, כן? אחרי השאלות, אתם צריכים להחזיק ערים. אז כדי להבין את זה, בואו ננסה רגע לתת, להעיז ולנסות לסכם בקצר, קצר, קצר, קצרה את ספר ירמיהו. כביכול, אפשר. מה בעצם אומר ספר ירמיהו? ספר ירמיהו מהווה זעקה אחת גדולה, ארוכה ומתמשכת, שבאה לומר, החורבן יכול להיות בגרסה מצומצמת. הוא לא חייב להיות, כלומר, החורבן הוא לא בלוק אחד, הוא לא פלטה אחת, חבילה אחת, זה החורבן. החורבן הוא מאוד מאוד דינמי. יש לו כל מיני אפשרויות. יש לפחות 4 אפשרויות לחורבן, שאפשר לשחק ביניהם ואפשר לעצור, ולא חייבים להגיע אל השלב הבא. מהם האפשרויות של החורבן? בואו ננסה למנות אותם. אפשרות אחת, ותכף אנחנו ננסה למקל את זה בתוך ספר ירמיהו, אפשרות אחת היא, בואו נתחיל רגע מזה, כנראה, שבתחילת ימי יהויקים, אני מזכיר לכם, המלאכים האחרונים של יהודה אלה הם יאשיהו, המלך הצדיק, נהרג במגידו, אחריו יהויקים, אחריו יהויכין, אחריו צדקיהו. אחרי מות יאשיהו, שהייתה דרמה גדולה, הפתעה גדולה, אסון גדול, ברור לירמיהו כבר שבית המקדש הולך להיחרב. את זה כבר איבדנו. את בית המקדש הלך. למה? ירמיהו פרק ז', אומר הנביא לעם ישראל, הגנוב, רצוח ונעוף, וישבע לשקר, וכתר לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים, ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה, ואמרתם, ניצלנו למה נעשות כל התועבות האלה? המערת פריצים היה הבית הזה, נאום אדוני. כלומר, חוגגים, עושים את כל העבירות בעולם, באים לבית המקדש, משחטים כבש, הכל סבבה, הכל נקי, משיכים הלאה. אומר הקדוש ברוך הוא, נגמר הסיפור הזה, לכון אל מקומי אשר בשילו, וראו אשר עשיתי לו. בית המקדש הוא לא נהיה, לא רק שהוא לא נהיה הכפרה לחטא, הוא נהיה הסיבה לחטא, בגללו חוטאים. אז את המרכז הדתי כנראה איבדנו, שהגמרא אומרת במסכת גיטין, אמנם על בית שני, קמח, תחון תחנת, בית חרוב וחרבת, זה הכוונה. הליבה הפנימית, הרוחנית, הנשמה של בית המקדש כבר עבודה. זה לא השיעור שלנו כרגע, אולי נלמד את זה יותר בהזדמנות אחרת, בשיעור אחר לקראת תשעה באב, אבל בשנה הרביעית ליהויקים, זה 11 שנים לפני החורבן. צריך להכיר את התאריכים האלו, חברים. לא יעלה לדעת שאתם תכירו את ההרכבים של הנבחרות פה במונדיאל, ולא תכירו את התאריכים של זה. 11 שנים לפני החורבן, בשנה הרביעית ליהויקים, יצחק, הנביא ירמיהו כותב מגילה, ושולח את ברוך בן נריה לקרוא אותה בירושלים. וברוך בן נריה קורא אותה וכולם נורא נורא פוחדים ונבהלים, ומבוהלים, ומזדעזעים. אנחנו נגיד לך למלך. מספרים את זה למלך, והמלך יהויקים במקום להיבהל, הוא קורא את המגילה וזורק אותה על האש. זאת מגילת איכה. שכתובה באיזה לשון? עבר, הווה או עתיד? עבר, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, רבתי והגויים, הייתה לה מעשרתי במדינות, זה כבר קרה! כלומר, 11 שנים לפני החורבן, הנביא ירמיהו אומר, קורא מגילה, אומר, חבר'ה, הבית, הוא נחרב, אתם בואו תקראו על זה במגילה, זה כבר היה. איך היה? עומד? עומד. זה רק עצים ואבנים, אין נשמה. אז את בית המקדש כבר הפסדנו. חרוב! ייקח קצת זמן עד שהוא יתפרק, בפנים הוא יתפרק. זה המצב בשנה הרביעית ליהויקים. יש לנו עוד 11 שנים. מהם האפשרויות השונות? אפשרות אחת, ישראל, בית מקדש חרב, אבל יש מדינה. איזה אפשרות זאת? טובה, לא טובה? זה המצב היום. נכון? על זה אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות. כי השאלה אם אתה מתחיל מלמטה ועולה, אנחנו התחלנו מהגלות והגענו למדינה, הם התחילו מבית מקדש והגיעו למדינה. אבל עדיין, עצמאות שלטונית, מדינה, שלטון, דבר גדול מאוד. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אין בית מקדש וגם אין מדינה, כלומר אין שלטון, אלא אימפריה שולטת עלינו מלמעלה. מנדט בריטי, בבלי, אשורי, מצרי, איך שתקראו לזה. זה אפשרות שנייה. אבל עדיין כל עם ישראל בארץ. אפשרות שלישית, גלות, שזה כבר דרמה עצומה. גלות זה אומר שיוצאים מהארץ, אחרי 900 שנה. אבל גם את האפשרות הזאת אפשר לפצל לשתיים. כי אפשר שתהיה גלות לייט, כמו דתי לייט, שזה, לא יודע, בדיחה, לא צחקתם טוב, לא משנה. שזה לקחת רצועה את המלך יויכין, וכל שכבת השלטון להגלות רק אותם. רוב העם יישאר בארצו, ניקח רק את השכבת השלטון. זה גלות? כן, גלות. כל האליטה, החרש והמסגר, המלך, גולים. זה עדיין לא... רוב העם נשאר פה. אז בתוך גלות, אפשרות אחת שזה יהיה גלות לייט, אפשרות שנייה זה יהיה גלות גדולה, שכל העם יגלה מכאן. אפשרות הבאה, יש גלות, אבל נשארת פה שארית פלטה. קבוצה קטנה ששומרת על הגחלת. סופרת שמיטים, סופרת יובלות, שומרת על הגחלת וכולי, והעם שגלה למקום אחד, שומר איתה על קשר. כן? או יכול להיות גם מקרה שמה, שגולים להרבה מדינות, לא למקום אחד, ואין שארית פלטה. זה הגרסה הכי גרועה. אין בית מקדש, אין מדינה, גלות להרבה מקומות, ואין שארית פלטה. אנחנו יודעים רטרואקטיבית להגיד שאנחנו אכלנו את הגרסה המלאה, כן? קיבלנו את זה. הנביא ירמיהו אומר, זה לא חייב שזה יהיה. זה יכול להיעצר הרבה לפני. אני מזכיר לך את עשרת השבטים, שירמיהו ניסה להחזיר אותם, והם גלו בגלות אשור, סנחריב, שבלבל את האומות. כלומר, כבר אתה בתוך סרט. לא כולם גלו לבבל, חלק גלו לבבל, וחלק גלו למצרים. כבר היה פיצול, בסדר? אז אתה מתחיל כבר... אז בסופו של דבר, אם קרה מעבר, אם קרו כל המעברים האלו, כל מעבר כזה מצדיק צום. כל מעבר. כלומר, אין בית מקדש, זה ודאי צום. מה הצום? תשעה באב. אין מדינה, איבדנו גם את המדינה, ותכף נבין למה החומה כן, נפרצה החומה, קשור למדינה, אין מדינה, זה מצדיק מה? עוד צום, זה לא עניין טכני, פרצו את החומה, עברו את הרחוב הזה, עברו את הרחוב הזה. זה עניין שבעצם מבטא את אובדן המדינה הקודמת שהייתה כאן. אין שארית פלטה, כלומר גלות חמורה בלי שארית פלטה, עוד צום. זה צום? גדליה. כל צום כזה זה לא עוד איזה, יאללה, נדחוף להם עוד צום. אכלו הרבה בראש השנה, יאללה, שיצום. זה אירוע. ועכשיו בואו נחזור חזרה, רגע ליהוד זיים בתמוז. אנחנו רוצים להגיד שיהוד זיים בתמוז זה בעצם צום על אובדן המדינה. שני ביטויים, כשאתה רוצה לבטא מדינה, יש שני ביטויים שאתה יכול להשתמש בהם. ביטוי אחד זה חומה. מה מבטאת חומה? הגנה, ביטחון, ערבות, אנחנו נמצאים בתוך מציאות אחת. מה? גבול, בדיוק. זה בדיוק שזה מבטא. חומה מבטאת מדינה. ואם היה לנו עוד איזה ספק, בא הנביא ירמיהו בכבודו ובעצמו, ובמגילת איכה בפרק ב', מספר לנו את הסיפור הזה. פרק א' במגילת איכה עוסק, זה ממש סיוט פה, מה נעשו פה, אני לא יודע, טוב. הנה, נתתי. פרק א' עוסק בעצם בחורבן בית המקדש. הוא מדבר על בדידותה של ירושלים, ירושלים שהייתה מלאה בהמון אנשים כשהיו עולים אליה לרגל, היא עכשיו בודדה. בואו נראה את פרק ב'. מה המילה המרכזית, המילים המרכזיות? אתם איתי, כן? אתם דרוכים, אתם קשובים, נכון? מעניין אתכם, כן? יפה. לא שיש לכם אפשרות, אבל זה... איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. תספרו ביחד איתי, בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. אחר כך דרך קשתו כאויב וכולי, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו. אחר כך, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. אחר כך הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה. אחר כך חשבנו להשחית חומת בציון. ויאבל חיל וחומה יחדיו אומללו. טבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בערכיה, מלכה ושריה בגויים. אין תורה, גם נביאה לא מצאו חזון מאדוני. איזה מילים חוזרות על עצמם? חומה, מבצר, מלך, חיל, שרים. במילה אחת, מדינה. נחרבה המדינה. אגב, פסוק מאוד מעניין, שמופיע כאן, מלכה ושריה בגויים אין תורה. מה הקשר? אין תורה, תלמוד בבלי, כל התורה שלנו היא בעצם בחוץ לארץ, רובה נכתבה ונלמדה. לא. לא. מיום שחרב בית המקדש, אומרת הגמרא, מסכת ברכות, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. דלת אמות זה ביטוי או לקבר, או לרשות היחיד. כשיצאנו לגלות, התורה הצטמצמה רק לרשות היחיד. מה עוסקים בגלות? הלכות שבת, תארת המשפחה, לא שם. ואז אומר לעצמו היהודי בחוץ לארץ, מה עם סוגיית חשמל בשבת? אין סוגיית חשמל בשבת. הגויים עושים חשמל, עושים לעצמם, אני נהנה. מה עם תרומת איברים? הגויים עושים תרומת איברים, אני מצטרף לרשימה. מה עם משטרה בשבת? משטרה של גויים, אני... לא צריך להזדקק לכל הדברים האלו. once שהקמת מדינה, אין ברירה. דופק משרד הבריאות על הדלת של הרבנות הראשית, אומר להם, כבוד הרבנים, יש טכניקה של השתלת איברים. נא לפסק לנו הלכה, מהו רגע המוות? לפי הלב, לפי הנשימה, האם ניתן, האם אי אפשר? מה תגיד הרבנות הראשית, אנחנו לא רוצים לעסוק בזה? אין אפשרות, חייבים לעסוק בזה. אם זה מותר, אז זה מצווה. עסקו בזה, פסקו את ההלכה. באים, לא יודע מה, משרד הפה, אנחנו, יש לנו עבודות הכרחיות לעשות בשבת, על הרכבת, לא יודע מה. איך עושים את זה במדינה יהודית? על ידי גויים, על ידי מכונות, על ידי מה? איך עושים את זה? אין פונדקאית, לפי מי הילד הולך, האם זה מותר, האם זה אסור, כל מיני דברים, כל כך, משק עם ריבית, בלי ריבית, מותר לקחת ריבית, אסור לקחת ריבית, איך עושים? מיליון סוגיות של חיים שהתורה צריכה לתת להם מענה. סוגיות בוערות, מרתקות. כשאתה בתוך מדינה שלך, אתה לא יכול להימלט. מה תעשה? מה? כל האחראים על החשמל בשבת יהיו גויים? צריך לראות איך פותרים את זה, נכון? איך עושים דבר כזה? האם מותר להוציא טיסות צילום בשבת אין סכנה ברורה, איך נראה בית חולים בשבת, איך זה, איך פה, איך שם. האם מי שנוסע יכול לחזור? גם סוגיות כאלה הלכתיות וגם סוגיות עקרוניות. הבעת עמדה עקרונית, עמדה מוסרית, כזו או אחרת. התורה פרה ורבה כשחוזרים להקים מדינה. לכן מלכה ושריה בגויים אין תורה. יש תורה מאוד מאוד קטנה, מאוד מצומצמת, שלא צריכה לקחת אחריות על כלום. הגויים יעשו. ברגע שהקמת מדינה, אין לך ברירה. לשון הרע, תקשורת. נגיד שאני עיתונאי, ירא שמיים, נגיד שיש דבר כזה. ואני רוצה להיות גם עיתונאי, נאמן, וגם להיזהר מלשון הרע. איך עושים את זה? על גויים מותר לדבר לשון הרע, אתה יכול לדבר על טראמפ כמה שאתה רוצה, אין שום בעיה. אבל על אנשי ציבור, מותר, אסור. זה חלק מהניקיון הציבורי, זה חלק מהלכות לשון הרע. אף אחד לא יודע. לא עסקו בזה. עדיין. כל הפרק הזה עוסק בחורבן המדינה. חומה, מבצר, חיל, פרק ב' במגילת איכה. עוד סימן, אמרנו י' ז' בתמוז, קלקול חשבונות. נכון? אחד הדברים הראשונים שקורים כשיש מדינה, זה שיש חשבונות. סופרים, מונים, בודקים, כמה הרוגים יש, מתי מתחילים, מי נפל איפה, איפה הוא קבור, אם הוא נעדר, נגיע אליו, נמצא אותו, נחפש אותו. נכון? רון הרד אחד שלא מוצאים, כל המדינה עוד משתגעת מזה. אבל כשאין מדינה, מי סופר? מישהו יודע? יש ספר המיליון השביעי, שמעתם עליו? זה ספר שטוען בראיות, שבשואה נהרגו 7 מיליון יהודים, ולא 6. מוכיח. כשאנו אומרים 6 מיליון יהודים, הכוונה לא פחות משישה. כול העלמה מודים שזה לא פחות משישה מיליון. אבל אם זה 600, או 6200, או 6.5, או 7, לא יודעים. אתם מבינים את הטעות הסטטיסטית? מה אנחנו מדברים? עוד מיליון, פחות מיליון? מי סופר? כמה נהרגו בפרעות תח ותת? 100,000, 200,000, 300,000? אף אחד לא יודע. כמה בתף תף נונבה ב-96? לא יודעים. מי סופר? אף אחד לא סופר. כשכמה מדינה מתחילים לספור? מתעדים, מתאריכים, יש פה תאריכיון הציוני, 2 מטר מהמכון, הכל מתועד, הכל מקוטלג. אין קלקול חשבונות. קלקול החשבונות זה ביטוי לאובדן המדינה. לאובדן הסדר, הכרוניקה, יכולת לתאר משהו כרוני, כרונית, היסטורית, זה מלאכה של מדינה. עד היום, אתה רוצה לעשות את זה במחקר, אתה הולך לארכיון הציוני, בודק, יש לך פרוטוקולים, נכון? חלק חסויים, אחת לכמה זמן נפתחים פרוטוקולים, עכשיו נפתחו פרוטוקולים של מלחמת ששת יום כיפור. דיוני מטכ"ל, 50 שנה אחרי, פתחו דיוני מטכ"ל, דיוני זה, אתה רואה מה אמרו, מה הוא אמר, הכל מתועד, הכל כתוב, שום דבר לא נעלם. הכל מתועד, חלק חסוי, חלק לא, אבל הכל מתועד. אין קלקול חשבונות. אז כשהגמרא אומרת שי"ז בתמוז זה קלקול חשבונות, את זה בעצם היא אומרת, י"ז בתמוז זה צום על חורבן מדינת ישראל הקודמת שהייתה כאן. וזה קובע צום בפני עצמו. בסדר? עד כאן אתם איתי? יפה. עכשיו, בואו נבזוק רגע את הצד השני. עוד לפני כן, בואו רגע נזכר בדברים שציינו שקרו בי"ז בתמוז. בואו ניקח אחד לדוגמה, בסדר? בוטל התמיד. בוטל התמיד. איך בוטל התמיד? זה נראה עניין דתי, נכון? זה נראה עניין שכאילו הם, כשקוראים את זה בשטחיות, שכאילו, יאללה, יום אחד באו הקונים, אמרו, נמאס לנו להקריב כל יום קורבן, שעמם, יאללה, היום לא מקריבים קורבן תמיד. כאילו, הם זלזלו, כן? זה הסיפור? מישהו יודע, למה בוטל התמיד? מה, איך זה קרה פתאום שבוטל התמיד? או, רגע, בוא נלך אחורה, בוא נעשה ככה, נפתח את הסיפור. בבא קמה, הגמרא מסכת בבא קמה, מה מספרת לנו? מלחמת אחים. אורקנוס ואריסטובולוס אחים, רבים ביניהם, מי ישלוט פה על המדינה? רבים. מה עושה אחד מהם? אריסטובולוס נדמה לי? קורא לפומפיוס לעזרה. פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית, שמישהו מכאן קורא למלך גוי שיבוא לעזור לו. ופומפיוס מגיע, עושים מצור על ירושלים. אורקנוס מבפנים ואריסטובולוס מבחוץ. יהודים, שני אחים יהודים, חשמונאים. והם נכדים של שמעון, חשמונאי. מה? לא מתבועלים, זה השמות שלהם. אורקנוס, אריסטובוס, כבר בדור השני למכבים כבר היה להם שמות יוחנן, אורקנוס, יוחנן. כאילו, מלחמת אחים. אין דבר יותר מפרק מדינה ממלחמת אחים. זה החומר נפץ. עכשיו, היה להם איזה הסכם של כבוד. אוקיי, מלחמת אחים, מלחמת אחים, אבל צריך להקריב קורבן תמיד. אז האלה שבחוץ היו מעלים כל יום שני כבשים לאלה שבפנים. כאילו, בסדר, בואו. אבל פעם אחת הם אמרו, מה, אנחנו מעלים להם, אז מקריבים קורבנות, אז כל הזמן אלוהים איתם, אז איך ננצח אותם? אז באותו יום, במקום לעלות שני כבשים, הם העלו את החיה הטמאה. ואז היא נעצה את תלפיה בחומת ירושלים, עוד פעם החומה, ונזדעזעה ארץ ישראל תק פרסה על תק פרסה, ואז נתבטל התמיד. כלומר, התמיד בוטל לא בתור עניין דתי, אלא בתור מה? בתור ביטוי לאומי למלחמת אחים ששובר את החומה. זה ביטול התמיד בירזיים בתמוז. אתם מבינים? אומרים, בוטל לתמיד, זה נראה לנו, הכהנים פשוט התעצלו. לא! זה עניין של מלחמת אחים, פירוק העניין הלאומי, זה קרה בירזיים בתמוז. וגם שבירת הלוחות אותו דבר. משה רבנו בא ורואה, אין עם ישראל. אין עם ישראל, אין תורה. התורה נשברת. עניין לאומי. עכשיו, כמו שהדבר הזה, זוהר הקדוש, הדבר הזה, כמו שהוא בא לידי ביטוי בחורבן, אני רוצה לראות את החומה גם בבניין, בגאולה. בואו נחפש איפה החומה מופיעה. נלך אחריה. בית שני. עליית בית שני, העלייה הראשונה, עליית זרובבל, היא עלייה דתית. קורש נותן חופש פעולה, מי שרוצה יכול ללכת לבנות מקדש. אגב, הצהרת קורש לא הייתה רק לעם ישראל, הייתה לכל האומות שהיו תחתיו. מי שרוצה לבנות לעצמו מקדש דתי, אני מסכים לו. כך הוא אמר. יפה. אז זה עליית זרובבל, אחרי זה מגיע עזרא, עזרא הוא כהן, הוא סופר. אבל אז מתחילים פה אירועים, פרעות, מאורעות, כן, בלשון העם. ומלך פרס כבר שולח את מי? את נחמיה ממנה אותו למה? ליאור בנחמיה אתה לא? אז מי זה נחמיה? סבא שלך? יש לך איזה נחמיה ברקע? למה אני זוכר נחמיה? היה פה תלמיד המכון ליאור נחמיה בגלל זה. שולח את נחמיה וממנה אותו למה? לפחת יהודה. פחת יהודה במילים שלנו זה כמו הנציב העליון, הבריטי, אבל הוא יהודי, כמו הרברט סמואל. זה כבר תפקיד פוליטי, לאומי. עכשיו, כשאתם קוראים את נחמיה, ואתם הרי לא קראתם את נחמיה, אני רואה על הפנים שלכם, כשאתם קוראים את נחמיה, אז רואים שם ממש מזכיר את התקופה שלנו. הוא מגיע, עושים עליו אמבושים, מזמינים אותו פה הערבים, לפגישה באונו, ומכינים לו שם המערב כדי לרצוח אותו ולחסל אותו. ממש, אתה קורא כאילו, אתה קורא ממאורעות זה. והוא ניצול, והוא מקבל מודיעין שרוצים להרוג אותו, אז הוא לא מגיע, והוא נמלט וכו', הכל בלילות וזה. ואז מה אומר נחמיה? לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד לחרפה. הנה החומה חזרה. לכו ונבנה את חומת ירושלים. בואו נבנה את החומה, בואו נחזור להיות איזה משהו לאומי. הלאה. כשרוצים לבטא את האיסור להקים מדינה נגד רצון האומות, מה הביטוי בגמרא בכתובות? לא יעלו בחומה. זה הביטוי, חומה. עד היום סטנר, לא יעלו בחומה, נכון? הרב צבי יהודה היה אומר, בוועידת סן רמו, הנה חינמי, צריך הסכמת האומות. בוועידת, בשם האור שמח, בוועידת סן רמו, עוד שנייה, שר פחד השבועות. בוועידת סן רמו התכנסו האומות, והודיעו שהם רואים בעין יפה את הצהרת בלפור, ולהקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ונתנו לבריטים מנדט, שזה אישור לעזור לנו להקים מדינה, ושרו ואישרו את זה שוב בכ"ט בנובמבר, אז האומות הסכימו, הנה חינמי. אבל הביטוי להקמת מדינה הוא לעלות בחומה. מה רצית לומר? חומה ומגדל, יפה אמרת. חומה ומגדל, זה עכשיו, חומה ומגדל, זה לא בדיוק חומה, זה לא בדיוק מגדל, זה כאן. חומה ומגדל, כן? זה כמו, מגיעים לכאן נוצרים, והם רוצים לראות את ה-Jordan River. כן. זה, אז הם באים ככה, לא יש קסר אל יהוד, מי שמכיר ליד יריחו, שם איזה פינה שאומרים שאותו האיש טבל שם, חבל שלא טבל שם, לא משנה. עכשיו הם באו ממיסיסיפים, ראו שם את המיסיסיפים, הם חושבים את ג'ורדן ריבר, הם רואים את ה... רואים מה שרואים היום, איזה משהו, איזה זרזיף כזה. איזה חבר כנסת, חבר כנסת יהודי עשה תרגיל לחבר כנסת ערבי. עכשיו הפלסטינים יש להם ז'אנר חדש, הם כאילו, הם צאצאים של היבוסים. זה כאילו, הם היו פה. אז אמר, אתה יודע שאומרים ש... כשאותו האיש ירד לטבול בירדן, הוא הוריד את הבגדים, כשהוא יצא הוא לא מצא את הבגדים, כי אומרים שהפלסטינים גנבו לו אותם. אז הוא אומר לו, לא נכון, סתם אתם אומרים, לא היה אז פלסטינים, אומר לו, לא היה פלסטינים. הנה, יהודים באו כאן לפניכם. אז זה חומה, חומה ומגדל. העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. זה מבטא כאילו את החומה שמבטאת את, ה, את, ה, את הקושי. זה תמיד סביב חומה. תמיד סביב חומה. יש אושענה מאוד יפה, אום אני חומה. שאומרים באום אני חומה, זה ביטוי לכנסת ישראל. אום אני חומה, ברק החמה, גולה וסורה, דמתה לתמר, הערוגה עליך, וכו' וכו'. כאילו ביטוי שמבטא את המסירות של כנסת ישראל ואת ה... זה שהיא נהרגת על... על כבודו יתברך. זה החומה גם בזמן הגאולה. אז אם כך, נשאלת שאלה. אנחנו היום, יש לנו מדינה, נכון? כן? יש. כמה מדינה? אז אם כך, למה אנחנו צריכים בי"ז בתמוז? הנה, קו תמוז, הרצל פתר את הבעיה, נכון? בזכותו יש מדינה. אז זהו. תשעה באב, צריך לצום. למה? עדיין אין בית מקדש. שרה בטבת, זה זכר, זה, וגם היום הקדיש הכללי. אבל י"ז בית עמוז, זה צום. אם השיעור הזה נכון, ולא בזבזתי לכם את הזמן, והוכחתי את הדברים שפיר היטב, אז זה לכאורה היה מן הראוי. ותתפלו. הגמרא שואלת את זה. נכון? הגמרא במסכת ראש השנה שואלת על הפסוק בספר זכריה. צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי יהיו, וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה. אומרת הגמרא, הפסוק הזה אני לא מבינה אותו. קרי לצום וקרי לססון ולשמחה. תחליט, זה או צום או ססון ולשמחה. איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, יש שם כמה תירוצים, תירוץ המכריע, תלוי. במצב שישראל על אדמתם ואין גזירת מלכות ויש שלום, שלום רש"י אומר, ישראל שולטים, שמחה, זה ימים טובים. במצב קצה אחר שיש גזירות על עם ישראל, עם ישראל תחת אומות אחרות, צום. יש שלום, סליחה, אין גזירה ואין שלום, אין גזירת מלכות, כלומר, אף אחד לא, אנחנו יש לנו שלטון עצמאי, אבל גם אין שלום, אנחנו עדיין נמצאים במצב מלחמה, שזה המצב שלנו היום. יש לנו מדינה, אבל אנחנו עדיין מאוימים, בין אם זה מאיראן, בין אם זה מהקייטנות עפיפונים בעזה, כל אחד עם הקייטנות שלו, שם זה חוג עפיפונים, זה כל אחד עם הבילויים שלו. אומרת הגמרא, רצו מטענים, רצו לא מטענים. שמעתם? תלוי ברצון שלנו. וזה נאמר רק על י"ז בתמוז. על תשעה באב לא נאמר, כי תשעה באב הוכפלו בו צרות. רצו מטענים, רצו אין מטענים. עוד שנייה אחת. אז אם כך השאלה היא, האם להתענות בי"ז בית עמוס? את השאלה הזאת שאלו. כי מדינת ישראל קמה מתי? זה אתם יודעים, כן? באיזה תאריך היא קמה? מתי? באיזה חודש? איזה חודש? אייר, יפה, אי באייר. איזה צום ראשון פוגשים אחרי אי באייר? י"ז בית עמוס. שולח רבי חלפון הכהן מג'רבה, מכתב לרב עוזיאל, כמעט בלשון הנביא, אומר לו, תגיד, לצום? י"ז בתמוז, ההבקה בחודש הרביעי, אם נזר כאשר עשיתי, לצום? קמה המדינה, כתוב, הוא הבין את זה. השאלה נשאלה. מה הרב עוזיאל עונה לו? זו תשובה מאוד מעניינת. הוא לא דוחה אותו על הסף, אומר לו, מה פתאום, זה לא שייך. הוא אומר לו, מה אתה מדבר, אנחנו כאילו, אנחנו באמצע מלחמה עכשיו, אנחנו באמצע הקמת המדינה, והקמת המדינה הרי הייתה באמצע המלחמה, ולפני רגע הייתה שואה, והכל פה מלא שכול, זה לא שייך להפוך את זה עכשיו למסיבות. אנחנו צריכים לצום, כי המדינה אותי שקמה היא על כולה על קירי תרנגולת. אז כאילו בוא ננשום. אבל מה הרב עוזיאל היה אומר היום? שאלה. שהמדינה היא מבוססת וחזקה ואיתנה ועומדת על עומדה. אם צום י' ז' בתמוז הוא על החומה וחזרה החומה, חזרה בגדול, כי באמת, כנראה שאנחנו נמצאים היום במצב שבו עם ישראל לא היה מעודו, מבחינת חוזק וחוסן לאומי. יש לנו עוד הרבה לאן להתקדם, עד בית מקדש, אבל מבחינת חוסן לאומי, לא היה כדבר הזה. אז היה מן הראוי להפוך את כף תמוז, מתקנת י' ז' בתמוז. א' בתמוז, שזה יוסף הצדיק, זה כל משיח בן יוסף שהרב קוק מזהה אותו עם הרצל, בעצם מתקנת י' ז' בתמוז. האם לצום? שאלה. כן, מה רציתי לשאול? נצום בתשעה באב על מה שאת אומרת, ודאי! רגע, אז בית מקדש, אז הסכמתי איתך, נכון? בית מקדש, אז... אז בסדר גמור, אז בתשעה באב אנחנו נצום על זה. מדינת הלכה, אני לא יודע מה הכוונה, מה זה מדינת הלכה. לא מכיר את המושג הזה. זה לא ברור כבר. כל פנים, הריכוז היהודי הגדול בעולם נמצא כבר פה. מדינת הלכה זה דבר שהוא בדיוק מתהווה. כלומר, מה זה אומר? מדינת הלכה זה לא, אין הכוונה שכל יחיד ישמור את ההלכה. זה לא מדינת הלכה. מדינת הלכה זה שהתורה מורה את הדרך. אנחנו בדרך לשם, מתקדמים לשם. כל פנים, הגדרת מדינה זה שיש בה שלטון יהודי. זה הגדרה. שלטון שאנחנו לא תחת עול הגויים. זה הגדרה של מדינה, הגדרה מינימלית. עכשיו, את אומרת, יש עוד לאן להתקדם, ברור. אבל מה ההגדרה המינימלית? מה הסף המינימלי שעליו את אומרת הלל ביום העצמאות? אני מקווה שאת אומרת. אומרת הלל ביום, אז אם את אומרת הלל ביום העצמאות, אז מיני ובי, מה? גם בערב פה, כן, כל החסידים של הרב שרקי פה תכף הסכילו אותי. אז מיני ובי, אם אתה אומר על הדבר הזה הלל, אז הראיה, הוכחת במו ידיך שאתה סובר שמה, שיש מדינה, ואומרים עליה הלל, אז מה אתה שם ביום י"ז בתמוז? הרב עוזיאל השיב עוד פעם, בגלל מה שהוא השיב, זאת שאלה. זה מה שאנחנו צמים, צמנו וזה, אבל א', הפוסקים כנראה מתחשבים באיזה מקילים יותר, וב', אולי כי אין לנו סנהדרין, אולי כי זה, אבל זה רצו, לא רצו. רצו, לא רצו. אני כאן מלמד זכות על הקיבוץ הדתי, שחלק מהקיבוצים הדתיים לא צמים י"ז בתמוז בכלל. אולי מהסברה הזאת, נלמד עליהם זכות, שזה לא מגיע ממקום, זה אלא מקום ש... כאילו החדר אוכל פתוח. זה לא שאנשים פרטיים אוכלים, הקיבוץ לא צם י"ז בתמוז. אני לא מעודד פה אף אחד לא לצום, צריך לצום, וכל עוד אין החלטה אחרת של הרבנות הראשית, אבל עכשיו הבנו לפחות על מה אנחנו צמים, ולמה י"ז בתמוז הוא נפרד בפני עצמו, ולמה הוא קשור להרצל שמחכה יומיים אחר כך. ואיך הדבר הזה, בעצם, כשקמה המדינה, בעצם מאיר באור אחר את כל האירוע הזה של י"ז בתמוז. כן, שאלתך. אז אמרנו, הבלבול החשבונות מבטא יותר מכל את אובדן המדינה. עניתי על זה. כשאתה רוצה לבטא כשאין מדינה, אז אתה אומר, הנה, הכל מבולבל, אין תאריכים, אין זה, אני בבלבול כזה. בסדר? כן. קורבן התמיד הסברתי. אמרתי שהכל זה אותה נקודה. קורבן התמיד זה מלחמת אחים, זה פירוק המדינה. כן, אבל אני מסביר שקורבן התמיד, הביטול התמיד זה לא עניין דתי. זה עוד אחד מהביטויים לעובדה שהמדינה הקודמת נחרבה. ולכן, שמים בי"ז בתמוז. גם שריפת התורה אותו דבר. שריפת התורה זה מזכיר את שריפת התלמוד באירופה. כאילו זה היה משהו, יש כאלה אומרים שאפוסטומוס שרף את ספר תורה, ספר תורה ייחודי שהיה בבית המקדש. ואז זה מזכיר לנו את אחאב. הרי אחאב היה מלך עובד עבודה זרה, וכשמלך הרם אומר לו, תן לי את מחמד עיניך, זה ספר תורה, הוא מסרב. מדינת ישראל מכבדת את התורה, מכבדת אותה. לא כולם מבינים את הכל, ולא כולם מבינים למה צריך ללמוד תורה, אבל מדינת ישראל מכבדת את התורה. יש כבוד לתורה. זה המקום שיש בו הכי הרבה לימוד תורה, ויש גם כבוד לתורה, וגם מדינת ישראל גם תומכת בתורה. בצורה גדולה מאוד. אז גם את זה תיקן. כל הדברים שיש לך בי"ז בתמוז, המדינה תקנה אותם. כן? מה זה לוחות? לוחות זה אמירה, בלי עם ישראל אין תורה. יש עם ישראל, התורה חוזרת. הרגע אמרתי לך, כמה התורה פרה ורבה, כמה התורה מתעצמת. אתמול בדיוק דיברתי עם מישהו שהיה בחוץ לארץ בשליחות. הוא אמר לי, תשמע, התורה בחוץ לארץ תורה נכה. כך הוא אמר, זה פשוט נכה. הוא אומר, מלא, זה, תמיד זה יהיה איזה פלפול כזה הלכתי או משהו כזה, שום דבר, לא עם חיות, לא עם לימוד תנ"ך, לימוד תנ"ך שעכשיו תכף יש פה ימי עיון תנ"ך של שבט הר עציון, אלפים יגיעו לשם, כל הכנסים, תראו מה קורה בקיץ פה. אתה רק יכול לבוא מכנס לכנס. אלפים של לומדי תורה. מכבדים את התורה. ראש הממשלה, שרים וכו'. כן. חס וחלילה, חזור בך להגיד דברים כאלה מכון מאיר, קודש קודשים, חלילה. א', תיקנו את זה, את השנאת חינם הזאת, רואים את זה במילואים, בצבא, באהבת חינם, וב', אחת המטרות שנצא ממנה מהשיעור הזה, זה להתחזק בזה עוד יותר, באהבת חינם. לשמור מכל משמר על המדינה, ולהיזהר עם מה שמפרק מדינה. מה מפרק מדינה? שנאת אחים. זה מה שמפרק, להיזהר מזה. זה יהפוך לנו אותו השם לששון ולשמחה במהרה בימינו, אמן. ערב טוב.